ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי אני חושב חיזורים הדדיים, אבל את היית יותר נחושה בסוף. אז אני זוכה ששניתי היום מתארחת אצלי, וניצלנו את זה גם, מתארחת אצלנו בנטוורקינג, בעסקים עושים עסקים, ואנחנו שנינו חברים בארגון המדהים הזה. והסיבה שמאוד היה חשוב לי שתבואי ותתרחי אצלי בפודקאסט, זה שאני שומע אותך המון, ויש לך את הגישה האישית המיוחדת שלך, ואת יודעת, התארחו אצלי הרבה מאוד יוצאי משכנתאות, וכולם מצוינים, ואת מכירה את רובם, נכון. לא את כולם. אבל דעת, אנחנו אוהבים לדבר ולפגוש אנשים, מגוון אנשים, לשמוע מגוון דעות, ואנחנו היום ככה נתרכז בהלוואות לכל מטרה, ובקניית קרקעות, ונדבר בכלל על משכנתאות, והולך להיות מאוד מאוד מעניין. לא היינו צריכים יותר מדי להתכונן לזה, אבל לפני שככה ניכנס ונצלול לזה, תספרי להם למה, למרות שכבר את לא ירושלמית, הזמנתי אותך, אז תספרי להם מי זאת שניתי ונצא לדרך.
זה נעים מאוד, תודה שהזמנת אותי. ירושלמית גאה במקור, כיום אני גרה בתל אביב, את דוד שלי גם כבר ראיינת על הפודקאסט.
נכון, אז עשינו, אז בוא נגיד שדוד שלך דוד טי, זה הפרק הראשון בסדרת חקר השוק, הוא התלמיד שלי, ואחר כך הוא מתווך מצליח, אז משפחה, אני לאט לאט את כל המשפחה הראיין.
לאט לאט הראיין את כולנו. גרה כיום בתל אביב, נשואה לגיא וגנר, אמא ללילי, ואני יועצת משכנתאות שמתמחה בעיקר בעסקאות מורכבות, תושבי חוץ, עובדת בכל רחבי הארץ, ומאוד מאוד נהנית מתחום העבודה שלי.
כמה שנים את כבר בתחום?
אני עשיתי הסבת מקצוע, הייתי מעצבת אופנה בעברי, וב-2019, מאהבה שלי לעולם הנדלן ולהשקעות, באמת גיליתי שאין מספיק, אין לי מספיק הבנה בייעוץ משכנתאות, ועשיתי את הקורס והתאהבתי.
מצוין, אז בואי תקשיבי. את יודעת, התחום הזה של המשכנתאות הוא תחום מאוד מאוד רחב. אנחנו יכולים לדבר על המון נושאים. אני חושב אבל שאחד הנושאים שהוא הכי נכון לדבר עליו בתקופה הזאת, זה הנושא של המשכנתה לכל מטרה. וזה נכון גם בגלל המצוקות שאנשים נכנסו, גם בגלל התארגנות של אנשים לעצמם, אנשים שדעת פתאום גילו שקשה להם להחזיר, דעת ההכנסות ירדו.
נכון.
אז אולי נתחיל דווקא מהחידוש, דווקא מהימים האחרונים. בתחום הזה, אז בואי תספרי לנו מה קרה, ומזה נרוץ קדימה, אבל אני חושב שכבר דיברנו על מה שהיה בתקופת הקורונה, זה, זה משהו שחזר, אני חושב שאפילו יש פה הרבה תרומה, להתאחדות, להתאחדות יועצי המשכנתאות שלחצה על זה.
אז באמת היועצים ממש לחצו על זה. אני רק אגיד שעכשיו זה בולט יותר מתמיד, שבאמת תקופת המשכנתאות היא מאוד חצויה. יש את האנשים שמבינים שעכשיו זה הזמן לנעוץ ובאמת לרכוש נדלן, כי יש עסקאות מעולות על הפרק. ויחד עם זאת, לאור המצב הפיננסי, הריביות הגבוהות, המלחמה שבעצם הקריסה פה ממש מלא עצמאים ואנשים שפוטרו, שהחמירה את המצב הכלכלי ואנשים כבר לא עומדים בהחזרת הלוואות ומשכנתאות, אז יש צורך במשכנתה לכל מטרה או איחוד הלוואות, ובעקבות כך בעצם בנק ישראל אישר להעלות חזרה את המשכנתה לכל מטרה מ-50% עד 50% לשווי הנכס ל 70% נקרא, או עד 200,000 שקל יותר.
בואי נגיד
מה ש...
בואי שאנשים לא יטעו, בתקופת הקורונה היה את ה-70%.
נכון, בתקופת הקורונה היה 70% וזה נגמר.
עכשיו נתנו לנו 50% פלוס 200,000.
בדיוק. אז עדיין תלוי בשווי הנכס, כמובן אפשר יותר מ-50%, שלפעמים תלוי בשווי הנכס, זה יכול להגיע גם עד ל-70%, לא יותר מזה, או 200,000 שקל, שזה בעצם המגבלה.
דעת מה, מעניין אותי לשאול אותך, יושב עכשיו, מקשיב לנו אחד המאזינים שלנו, אולי יותר, ואומר, רגע, יש לי היום שלושה נכסים, שני נכסים, ויש לי על אחד מהם משכנתה, ועל השני אין לי משכנתה. האם אני יכול לקחת בנכס השני את ה-50% פלוס 200,000, וגם לקחת ה-200,000 על הנכס הראשון?
כן.
אני יכול להגיע לכל הקפסיטי הזה?
כן, אפשר תמיד על כל נכס עכשיו להגיע עד ל-50%
זה לא משנה כמה נכסים?
פלוס 200,000 שקל.
מה התנאי שזה יקרה?
התנאי שזה יקרה זה שהוא עומד בכושר החזר. זאת אומרת, כמו בכל משכנתא, בוחנים את המקרה לגופו, בהתאם ליכולת ההחזר של הלווה. יש או 35% שזה הכלל אצבע, במקרים נדירים או במקרים שחייבים, אז גם 40% מהכנסה הפנויה.
ואני רוצה לנצל את זה, שבאמת אנחנו מדברים על זה, בגלל שאני שומע את זה המון בייעוצים שלי, את הדילמה הזאת של האנשים. אם אני קונה דירה ראשונה היום להשקעה, ואני הולך לקבל שם שכר דירה, זה יחשב לי או לא יחשב לי בהכנסה שלי נטו?
אם זה דירה יחידה, זה לא יחשב לך בהכנסה נטו, כי כנראה שאתה גר בסחירות, ואז זה מתכזז בעצם ההכנסה שלך מה...
אם אני גר אצל ההורים.
ואם אתה גר אצל ההורים, שוב פעם, כל מקרה לגופו, כבר השארתי מקרים כאלה.
אז זה חשוב מאוד להבין שבעיקרון של זה, בעיקרון הכלל שקבע בנק ישראל, זה שזה עבור דירה נוספת, לא עבור הדירה היחידה והראשונה, אבל הבנקים גמישים, אם באמת מוכיחים שזה אחרת.
נכון. לכן צריך כמובן תמיד לבוא עם ליווי, כי לבד רוב הסיכויים שלא יאשרו.
אז בואי קחי אותנו, מה היתרון באמת לבוא עם יועץ משכנתאות?
וואו, מאיפה להתחיל? זה מרגיש לי כאילו כל כך ברור מאליו כבר, אבל בעצם יועץ משכנתאות בעיניי הוא הבן אדם הראשון שצריך להיכנס לעסקת מימון, כי הוא זה שבעצם גורם לכל הקלפים ליפול נכון, שהבן אדם שקונה נכס יבין כמה באמת הון עצמי הוא צריך, כמה משכנתה הוא יכול לקחת, איך ההחזר החודשי מתאים לו, ונכון לו לעסקה, ושהוא לא יקרוס בעקבות
אבל,
הדבר
אבל
הזה.
אבל מה יקרה אם אני אגש לבנק לבד, לא אני צחי, כן, אבל שאני מהתחום, אבל מישהו שלא, לעומת זה שאת תקשיב לבנק.
היי, כאן צחי קווטינסקי.
מה שמביא אותי להמשך המשפט, שאני אומרת שמשכנתה זה קצת כמו פטיץ' שלג. לכל בן אדם יש את התמיל המשכנתה שמתאים רק ורק
אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי בקבוצת הוואטסאפ.
אם אני קונה נכס ראשון למגורים, אני
ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
רוויחה נגיד בנטו 15,000 שקל ויש לי עוד 3 הלוואות, זה לא אותו תמיל שאני אתאים לבן אדם שמרוויח 30,000 שקל וזה נכס ראשון שלו וזה בעצם דירה להשקעה. זאת אומרת, צריך להבין את המורכבות, מה מתאים, אם זה בן אדם שצריך יציבות יותר בחיים, אם זה בן אדם שלוקח סיכונים, אם זה רכישה ל-5 שנים או ל-20 שנה. יש המון המון אלמנטים שבגינם אפשר באמת להתאים את התמיל הנכון, ובן אדם מן השורה, גם אם הוא מאוד מתעניין במשכנתאות, לא בהכרח יודע לעשות את הבנייה התמיל הנכונה עבורו. בטח ובטח שהבנקאי בבנק לא ידע או לא ירצה, אין לו שום אינטרס לעזור לבן אדם, לשלם כמה שפחות ריביות.
שהבנק הוא תלוי איפה שהוא מרוויח, הרי הוא גוף עסקי.
נכון, הבנקאי, אני תמיד אומרת, זה כמו שהולכים לחנות בגדים ומודדים ג'ינס שתי מידות פחות. ברור שהמוכר יגיד כן, זה מהמם תקנה. אין לו שום אינטרס להגיד לא, תלך לחנות אחרת.
יפה.
ומעבר לזה, שבגלל שאני עושה גם המון משכנתאות, יש לי כוח רכישה הרבה יותר חזק מול הבנקאים. אני מכירה אותם כבר באופן אישי, אני מסתמסת איתם בוואטסאפ, אני לא צריכה להיות פורמלית איתם. הם מבינים את הריביות הכי טובות בשוק, מתחת לממוצע.
אני חיכיתי למילה, אני אגיד לך, שזה בעצם הטופ של העניין. זה מרוב שאת מבינה את כל מה שאת אומרת, וזה כל כך נכון מה שאמרת, למעשה, אם אנחנו נגדיר את זה במילים פשוטות, את יודעת לספר את הסיפור, לא את המעשה, לא את המעשייה, את הסיפור הנכון לבנק, את יודעת להלביש את הסיפור הנכון על, על מה שאת צריכה, את יודעת להסביר את זה נכון לבנק, והרבה פעמים מקרים שאנחנו יודעים שאנשים הלכו לבד ולא קיבלו כלום, פתאום הם קיבלו עולם ומלואו. נכון. ואני רוצה לשאול אותך, למרות שלא חשבנו על זה גם
קיבלו
קודם.
קיבלו טוב גם בריביות טובות. חשוב לי להגיד שבגלל ההיכרות שלי עם הרבה סניפים, לא רק סוגים שונים של בנק, לא רק בנקים שונים, אלא גם סניפים שונים, אני יודעת ממש כל חודש איזה בנקאי צריך עוד עסקאות כדי לסגור את החודש מבחינתו, כדי לקבל את הבונוסים וזה, והם כמה, יעשו הכל כדי באמת לסגור את העסקה אצלם. אז יש לי יותר כוח במסע ומתן, ואני יודעת באמת איזה עסקה יכולה ללכת איפה. גם אם זה בן אדם קונה בתל אביב או בירושלים, אני אשלח אותו לרמת בית שמש או לחיפה, כי אני יודעת ששם הוא יקבל את הריביות הטובות ביותר.
יפה, אז זה מאוד מאוד מורכב. אני יכול להגיד לך שאני, שבעבר הרחוק, כמעט ולא נגעתי ביועצי משכנתאות, גם זה לא היה, אני הרבה מאוד שנים בתחום, אבל היום אין כמעט עסקה שאני לא מפנה ליועץ משכנתאות. אני יודע שעם כל הידע שלי, בגלל שאני לא מתעסק מול הבנקים ביום, הרי אני יודע משכנתאות, אבל אין, יש הבדל תהומי בין מישהו, מישהי כמוך, שזה החיים שלה, שמכירה, איך אמרת, שאת יודעת בדיוק איפה הגמישויות ואיפה הכל, ואיפה לספר את הסיפור נכון, אולי לספר אני יודע, אבל אני לא יודע להיכנס לזה. זה כל כך חשוב, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בקטע. יושב זוג שיש להם הכנסה פנויה, נגיד את ה-35%, אבל הם גרים בדירה שכורה. בדירה שכורה זה מרכיב מגורים. איך הבנק מסתכל על השכירות שלהם שהם הולכים לקנות?
הוא בעצם לא לוקח את זה בחשבון, כי בגלל שזה הולכת להיות דירה יחידה שלהם, אז הם אמנם לא מסתכלים על על ההכנסה העתידית במידה והזוג יזכיר את הדירה, אבל הם לא מתייחסים לסחירות, כי מבחינת הבנק ברגע שהלקוח מקבל את הדירה הוא עובר לגור שם. אז ההוצאה היחידה תהיה המשכנתא ולא הסחירות.
מצוין, אז בואי נתקדם. אז עכשיו יושב פלוני ויש לו הלוואות, ואתה יודעת, היום הנטייה לצערי הרב, זה אנשים, כל הפיתויים, לקנות מכוניות, לקנות דברים בליסינגים, לקנות, את הולכת לקנות היום טלוויזיה, כבר פורסים לך את זה ל-30 תשלומים, ואנשים צוברים, וגם אנשים כל הקניות שלהם, ועם כל מה שקרה בתקופות האחרונות, קורונה והכל, אנשים לא למדו, בן אדם מגיע באמת למצוקת החזר, איך באמת לוקחים את זה, ואיך מטפלים בזה, ואיך הבנקים מתייחסים לזה.
אז קודם, אני חושבת שבאמת אולי נכון להסביר רגע מה זה משכנתא, כי משכנתא זה בעצם הלוואה לכל דבר, אבל למה זה בעצם ההלוואה הכי טובה שקיימת? כי יש את ה... זה בעצם נחשב חוב טוב משכנתא, כי זה עסקת מינוף. אתה לוקח את הכסף שיכלת להשתמש בו לצורך רכישת דירה, ואתה שם אותו במקומות אחרים. עכשיו, שיש לך... ולמה זה טוב מבחינת הבנקים? כי יש להם כמובן את היכולת למשכן את הנכס. בהלוואות קצרות, ואך שזה הלוואות שנותנים היום בשוק, שההלוואה הכי ארוכה היא ל-10 שנים, הריביות הן תמיד יהיו פריים פלוס. במשכנתא לכל מטרה או לדיור, הריביות הן יהיו הרבה הרבה יותר נמוכות, כי הן לא מתבססות רק על ריבית הפריים. אז יש בעצם יכולת תמרון ובניית המיל, שבאמת תהיה בריבית הרבה הרבה יותר נמוכה. מה גם שבפריסת השנים הארוכה, ההחזר החודשי הוא הרבה יותר נוח. אני יכולה להגיד לך שלמשל עכשיו עשיתי תיק של איחוד הלוואות, הייתה לי לקוחה שהיה לה 7,000 שקל החזר חודשי ל3 הלוואות שונות. פרסתי את ההלוואה מ5 שנים ל15 שנה, וההחזר החודשי ירד ל-2,500 שקל. זה הבדל מטורף בכיס של אישה שגרה לבד ומפרנסת בית.
השאלה, איך הבנק מסתכל, דוד, זה, אחד הבעיות זה שיש הרבה אנשים יחידנים, יחידניות, שבאים ומרוויחים 8,000, 9,000 שקל, הבנק רואה בהם כוח לתת להם את הכסף? זאת אומרת, הרי הם צריכים גם שלם משכנתא, גם הם צריכים לחיות, הסכומים הם נמוכים, איך הבנק מסתכל עליהם?
אז שוב פעם, באמת תלוי בכושר החזר. רוב הסיכויים שאם הבנק נתן הלוואה של סכום מסוים, אז הוא בדק שיש את היכולת החזר הזאת, אחרת אולי היה מאשר גם את ההלוואה עצמה. עכשיו, בגלל שכל ההלוואות עלו, אז באמת היכולת לקחת את המשכנתא במקום ההלוואה, זה בעצם לקחת את הכסף מהבית, לחסות את ההלוואות הקיימות, ואז במקום שיש הרבה הורדות שונות של החזרים גבוהים, שיהיה החזר אחד מסודר, בהחזר הרבה יותר נמוך.
את יודעת, את אומרת, הבנק לקח את זה בחשבון, אבל תזכרי שהרבה מאוד אנשים, ההחזרים שלהם נובעים משימושים בכרטיסי אשראי, מכל מיני דברים חוץ-בנקאיים, מכל מיני דברים שהם ברחו.
אז גם את זה בוחנים. בעצם...
הרי אנשים, בגלל שלא קיבלו הלוואות מהבנקים,
הולכים לחוץ-בנקאים.
הולכים פתאום לכל מיני כאלה שנותנים, והם צמאים, זה עסקים, עוד פעם, תקני מכונית היום, תקני דברים, זה התחייבויות. אנשים אומרים, שלוש שנים, אנחנו מחליפים, לא, אתה התחייבת על כסף. אז צריכים לדעת איך להתנהל. השאלה אם באמת, תמיד אפשר יהיה לקבל את הכסף מהבנקים?
לא תמיד אפשר לקבל את הכסף מהבנקים, אפשר לקבל את זה גם בחוץ בנקאי. באמת, בגלל שהבנקים כפופים לרגולציית בנק ישראל, אז הרבה פעמים, גם אם הם מאוד מאוד רוצים, הם לא תמיד יכולים. אני יכולה להגיד שכן, שוב פעם, תלוי לאיזה סניף ולאיזה בנקאי, ואיך מציגים את הסיפור, אז תמיד אני מוצאת פתרון לפחות, אבל במידה וגם הבנקים באמת, עם כל הסיפורים ואיך שאנחנו מציגים את הדברים, לא יכולים לאשר את הדבר הזה, אז כן, יש גופים חוץ-בנקאיים שהם בטוחים, זה לא שוק אפור או מה שנקרא מקום שאי אפשר באמת לסמוך עליו, אלא באמת אנשים שלא כפופים, הגופים שהם לא כפופים לרגולציית בנק ישראל, שכן יודעים לעגל פינות ולאשר במקומות שבנקים לא יכולים. וכחלק מהליווי שלי, מה שאני עושה זה לעשות ממש תוכנית הבראה, זאת אומרת, לעשות עם הלקוח ייעוץ פיננסי, להבין איפה המורכבות שלו, איך מתקנים את המצב ולבנות את זה, ככה שגם אם עכשיו קיבלנו משכנתא או הלוואה בריביות נורא גבוהות, אבל זה מאפשר בעצם לחסות את ההלוואות הקיימות, אנחנו עוד 3 שנים מחזירים אותו למערכת הבנקאית בלי בעיה. זה לא זבנג וגמרנו. ועוד דבר שחשוב מאוד להגיד...
האם את ממליצה לאנשים גם ללכת לכל הגופים האלה של כלכלת משפחה, כדי להבין איפה ההשתוללויות שלהם?
כן, אני חושבת שזה הכרחי. אנשים שבמיוחד עצמאים, אבל גם אנשים... יש לי זוג לקוחות שהם שניהם עובדים בהייטק, מרוויחים משכורות של 35 נטו בחודש, והם מסיימים את החודש עם תזרים שלילי. יש אנשים שלא יודעים להתנהל נכון כלכלית, וחשוב מאוד להבין לאיפה הכסף שלך הולך, ואיך למנף אותו, ולא לאבד אותו. מטרה שלנו בחיים זה ליהנות מהכסף שלנו, ולצבור הון לטובת הילדים שלנו, לטובת ההנאות שלנו. אנחנו לא עובדים כדי, אנחנו לא חיים כדי לעבוד, אנחנו עובדים כדי לחיות. וצריך לדעת איך להשתמש בכל הכלים שהחיים נותנים לנו בעצם, כדי להרים אותנו למעלה.
את יודעת, מה שאת אמרת כאן זה כל כך חשוב, אני הרי נתקל ואני דיברתי על זה לא מעט בפודקאסטים, גם בזומים שלי, זה הקטע של הצעירים האלה, כמו הזוג הזה שאמרת בהייטק, שמרוויחים סכומי עתק, וחיים בדירות של 14 ו-15 ו-16 אלף שקל, ובלי שיש להם דירה ובלי שיש להם משהו, והם, אנחנו מגיע לנו, אנחנו מרוויחים, ואני אומר להם, רגע, אבל אתם בטוחים שזה לעולם חוסן? זהו, כל החיים אתם תרוויחו את הסכום הזה, ופתאום אני קצת מוריד אותם. אז אני חושב שאחד הלקחים החשובים זה, תבנו קודם כל את הבסיס שלכם, את העתיד שלכם, תהיו קצת צנועים. אתם לא יודעים, הרי לא לעולם חוסן בדברים האלה, בטח לא בהייטק, ותבנו את הדרך. אבל אני רוצה להתקדם איתך. ואחד הדברים, אחד הסוגים של ההלוואות לכל מטרה, היא המשכנתא ההפוכה, שיש לי הרבה מאוד פרקים בכל הצורות של 60 פלוס, פנסיונית, עשיתי כבר כמעט מכל הגופים.
רגע, אני רק נזכרתי ש... עוד דבר שחשוב להגיד לגבי משכנתא לכל מטרה בתקופה הזאת, זה שבעבר אם יש לך משכנתא בגוף בנקאי אחד, אז אתה בהכרח תסתכל גם, תצטרך לקחת את המשכנתא לכל מטרה באותו גוף, כי אין כזה דבר דרגה שנייה כל כך בגופים בנקאיים, והיום בעקבות המצב שאין כל כך הרבה עסקאות, הבנקים נואשים לכסף, והם מאשרים לעשות משכנתא לכל מטרה בדרגה שנייה, שזה משהו שלא היה בריביות מאוד מאוד טובות. ככה שהתחרות היא לא רק מול הבנק שלך, ואתה לא, אם לקחת משכנתא, אתה לא חייב לקחת גם את המשכנתא השנייה שם, אלא תמיד יש אופציה לחפש ולקבל את הריביות הטובות ביותר גם בגופים אחרים.
את יודעת, אנשים שואלים אותי למה אני מקליט פודקאסטים, ואני אומר להם שאני בכל פרק לומד משהו. ואנשים חושבים שמה, מה, מרצה לנדלן, פודקאסטים, אי אפשר לחדש לו, אז קודם כל אנחנו, יש לנו הרבה מה ללמוד כל החיים.
נכון.
ואת כבר מחדשת לי פעמיים בפרק הזה, אז זה מדהים. אז לאט לאט מבינים עוד יותר טוב למה את פה, ואני רוצה כן לחזור לנושא של המשכנתא ההפוכה, בגלל שזה דבר שאני יכול להגיד לך שלפעמים הוא קצת מציק לי. מתי אנחנו משתמשים במשכנתא ההפוכה? מתי בן אדם ישתמש במשכנתא ההפוכה, ונזכיר שזה משכנתא שהיא נועדה לגיל השלישי. לא נעים לי להגיד לך, אבל אני כבר שם כמה שנים. מתי אנחנו נשתמש בכלי הזה, הדבר הזה?
משכנתא לגיל השלישי, אני באמת משתמשת, זה כלי מעולה, אבל הוא גם יכול להיות מאוד מסוכן, וצריך לדעת להשתמש בו נכון.
איך אני שמח שאמר, דבר, קניתי את עולמי.
יש אנשים שרצים וישר אומרים, בטח, למה לא, למה לא? אז כן, יש הרבה סיבות למה לא, ואני לא רוצה להפחיד ולאכזב, אבל כדאי מאוד לבחון באמת, האם נכון לכם לקחת או לא. מקרים שכן נכון לקחת.
ולבחון את זה, סליחה שאני אומר, ויסלחו לי כל הגופים שהקלטתי איתם, לבחון את זה עם מישהו חיצוני.
חד משמעית, עם מישהו חיצוני, ואפילו לקבל שתי חוות דעת.
ואני אגיד לך למה שתי חוות דעת, בגלל שאני בטוח שאת מאוד אובייקטיבית, ואת תגידי את האמת, אבל יש כאלה שמקבלים עמלה.
נכון.
אני חושב, והם שוכחים את עצמם.
נכון.
ואני לא רוצה להטיל דופי באף אחד, אבל זה חשוב מאוד, ומשכנתא פנסיונית יכולה להיות בין שיש לך אחר כך מה להוריש ובין לא. אז בואי.
אז בדיוק אמרת להוריש, זה בעצם סוד העניין. הרבה אנשים שחיים היום בנכסים ששווים מעל 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, אבל חיים בצמצום רב, כי אין להם פנסיה ואין להם שום הכנסה, יכולים להשתמש בקירות הבית בעצם, להוציא כסף מהקירות ולחיות בעזרת זה, להגיע לרמת חיים הרבה יותר טובה. מעבר לזה, עניין הירושה, הרבה אנשים שרוצים נורא לעזור לילדים שלהם לקנות בית, עכשיו כמו שהתחלתי להגיד, זו תקופה מעולה לקנות נכסים, בין אם זה דירה מקבלן או יד שנייה, יש עסקאות מעולות בשוק, אבל מה, אין להם את הכסף של ההון העצמי להביא לילדים שלהם. הם לא רוצים לחכות עד שהם ימותו, אנשים היום...
זה מה שנקרא לתת ביד חמה.
בדיוק, אנשים היום גם, ברוך השם, חיים עד שנים מאוחרות ורבות, והם רוצים לדאוג לילדים שלהם בעודם חיים. אז אין שום סיבה למה לא להוציא את קירות, את הכסף מקירות הבית, ובעצם לעזור לילדים כבר עכשיו. זאת אומרת, לקחת משכנתא הפוכה להורים על הנכס הקיים, שזה ממש את ההון העצמי בעסקה לרכישה לילדים, ויחד עם זה הם יקבלו גם משכנתא לדיור.
אבל בואי נתחיל דווקא, לדעת, יש לי גם הרבה מאוד מהאוכלוסייה המבוגרת שמקשיבה לי, גם לזומי הנדלן, גם פה, וחשוב מאוד, אני חושב, בעצם המשכנתא ההפוכה נולדה, הבסיס שלה היה באמת לעזור לאנשים לשמור על רמת החיים. אני חושב שזה היה, מזה זה התחיל. אני חושב שבנק כלל היה, חברת הביטוח כלל הייתה הראשונה, ובאמת אמרו אנשים, ואת אמרת את זה נכון, חיו בדרגה של שכר מסוים, ויצאו לפנסיה ולא התכוננו נכון לתקופה הזאת.
ופתאום
ירדו ברמת החיים.
ופתאום מתלבטים אם לקנות מתנות לנכדים, אם יכולים להפעיל את החשמל, אם לקנות סטייקים בסוף שבוע, כל מיני דברים כאלה שזה הזוי.
כן, והם גרים בדירות מאוד מאוד יקרות. כבר מזמן גמרו לשלם את המשכנתאות, וזה כלי מצוין, אבל עדת מה, אני רוצה לקחת את זה ולהתמקד בזה לשנייה, בגלל שגם הנושא השני הוא מאוד מאוד חשוב. אם עכשיו שומעים אותנו החברים שלי בני ה-60 פלוס, והם אומרים, רגע, אני חסר לי 3,000 שקל בחודש, ויש לי בית ששווה את ה-3 מיליון שקל, ואני יכול לקחת משכנתא פנסיונית.
אפשר לקבל עד
45-50% משכנתא. יפה, וגם תלוי בחברות, אבל אומרים, רגע, אנחנו אבל עכשיו נבוא, וניקח הלוואה של נגיד מיליון שקל, ויתנו לנו מיליון, אבל אנחנו צריכים 3,000 בחודש, אנחנו לא רוצים כרגע לעשות קניות. איך אנחנו מתנהלים נכון בדבר הזה? האם יש לזה איזה פתרון שזה לא ניקח את הכל במכה?
בהחלט יש לזה פתרון, אני יכולה להגיד לך שיש לי ממש בדיוק תיק כזה, של לקוחה שיש לה הרבה נכסים, אבל היא לא רוצה למכור אותם, והיא רוצה לעבור לדיור מוגן. עכשיו, את העון העצמי לדיור המוגן למעבר יש לה, אבל כל חודש העלויות בעצם של ההחזקה.
ושם זה בערך 10,000 שקל, אם לא יותר.
בדיוק 10,000 שקל. ואין לה את ה-10,000 שקל להכנסה כל חודש שהיא יכולה לשים. אז בדיוק בשביל זה אפשר לקחת משכנתה הפוכה, ובעצם כל חודש לקבל 10,000 שקל שישלמו לה בדיוק את עלויות הדיור, וככה גם המשכנתה לא צוברת את הריבית דריבית על כל הסכום מההתחלה, אלא רק על הסכום שנמשך עד פה.
אז היא מקבלת, אז כאילו יוצרים לה מסגרת של הלוואה, ויש לה הלוואה מצטברת, וכל החברות עושים את זה?
לא רק זה, באופן כללי משכנתה זה סוג של מסגרת אשראי. אתה תמיד יכול למשוך פחות, ואתה תחויב רק על הסכום שמשכת, כמו שאתה משלם ברכישה.
כן, אבל בהלוואה, משכנתה זה הלוואה.
אבל גם במשכנתה לכל מטרה. יש לך מסגרת של 800,000 שקל, אתה יכול למשוך 50,000 שקל, אחרי חודש עוד 50,000 שקל, אולי לא 50, אבל אולי 100,000 שקל. שוב פעם, תלוי במסגרת האישור והתקציב, אבל כן, בהחלט אפשר לתכנן את זה ככה. לא כל הגופים יודעים לעשות את זה, אבל אלה שכן נותנים את זה בפתרון מעולה.
אז זה מצוין. אז עכשיו ששומעים אותנו, ונכון, שהיה לנו פרקים על זה, אבל אם כבר אנחנו מדברים, מה התנאי לבן אדם לקבל משכנתה? משכנתה
לגיל השלישי?
לגיל השלישי. לא נגיד הפוכה, בגלל שאז היא רימקד אותנו לאחת החברות, אין לנו התנגדות.
משכנתה לגיל השלישי.
משכנתה לגיל השלישי.
בגדול, משכנתה לגיל השלישי בגופים החוץ-בנקאיים, זה לפי דרגות מימון וגיל, זאת אומרת, ככל שהגיל הלווה מבוגר יותר, ככה הוא יכול לקבל דרגת מימון גבוהה יותר.
אבל יש תנאים שהוא צריך לעמוד בהם?
בגופים בנקאיים אפשר עד 45%, לא משנה בין כמה הלווה. והתנאים הם, אם זה, יש שלוש דרכים לקחת משכנתה לגיל השלישי. או שלא משלמים בכלל קרן וריבית, או שמשלמים רק את מרכיב הריבית, או שמשלמים גם קרן וריבית. ואז זה בעצם כמו משכנתה רגילה, רק לגיל השלישי. וזה הכל תלוי באמת מהיכולת של הלווה. אם הוא יכול להחזיר את כל הסכום, אז עדיף לו באמת להחזיר את כל הסכום, כי אז הקרן מצטמצמת. אם הוא לא יכול, אז אפשר באמת לשחק עם זה, ואז הבנק לא בוחן בכלל יכולת החזר, כי זה לא משנה לו. מטרה של משכנתה לגיל השלישי זה לעזור ללווה.
הבנק כן בוחן יכולת החזר בתנאים מסוימים?
רק אם הוא לוקח את זה כמשכנתה רגילה של קרן וריבית.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, שלמעשה אני יכול, נגיד, בגיל השלישי, שבעצם, נגיד אני בן 70, שאם הייתי הולך רגיל למשכנתה מסלול רגיל, לא הייתי מקבל, בגלל שכבר, זה גם לא נשאר הזמן.
נכון.
את אומרת, אם יש לי יכולת החזר, זאת אומרת, הבנק אומר, אם יש לו יכולת החזר, נגיד שזה מישהו שיש לו פנסיה, דברים, שרוצה לעזור לילדים, אבל יכול לשלם.
בגיל 70 הבן אדם מקבל, יש לו הכנסה של 15,000 שקל בחודש, הוא יכול בכיף 5,000 שקל להחזיר למשכנתה כל חודש, אז לא רק שהוא עוזר לילד שלו, ובאמת הוא קונה דירה בעזרת
הכסף הזה, הוא גם משמר את המחיר של הנכס שלו.
הוא גם משמר את המחיר את הנכס, והמשכנתה מצטמצמת עם השנים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שהרבה אנשים לא מדברים עליו, זה שאחרי שהלווים בעצם עוברים מן העולם, והדירה עוברת, והחוב עובר ליורשים, היורשים לא חייבים למכור את הבית. זאת אומרת, אפשר להפוך את המשכנתה ההפוכה למשכנתה רגילה, ואז אם מזכירים את הנכס, הם מקבלים חזרה את ההכנסה הזאת בעצם, והמשכנתה מצטמצמת חזרה. אז גם הם מממשים את הכסף שבעצם נמצא בקירות הבית, וגם הם לא מפסידים את הבית, ויש לו המשך של עליית ערך.
אז באמת בואי תסברי לנו את האוזן, זה נשמע...
עסקאות מימון זה מטריף, כי אפשר באמת לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות.
כי כן, בשביל זה אני מתמקד על זה. הריביות לא יותר גבוהות בגלל שזה סוג של סיכון יותר גבוה של הבנק?
בוא נגיד שמשכנתה לכל מטרה ומשכנתה הפוכה זה בערך בין 1% ל-1.5% יותר ממשכנתה לדיור בימינו. ושוב, ותלוי כמובן באיכות הלווה. ככל שהלווים הם מראים כושר החזר ויכולת טובה יותר, ככה הריביות שלהם יהיו נמוכות יותר.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, שאם למשל, יש היום, סתם עולה לי, זוג שיש להם הכנסה טובה, ואין להם טעון העצמי, בגלל שהם עוד לא הספיקו לצפור, הם יכולים לבוא להורים, שהם מעל גיל 60, להגיד להם, קחו משכנתה הפוכה, או משכנתה בגיל שלישי, בגובה של מה שאנחנו זקוקים, רק את העון העצמי ואת התשלומים הנוספים, בגלל שכל היתר, 75% נגיד, אנחנו יודעים לקבל במשכנתה ברמה אחרת, אז נגיד שזה יוצא בערך 30%, הרי זה 30% ועוד 75, זה לא בגלל שזה, זה בגלל שיש גם הוצאות לדירה, צריכים לזכור.
נכון.
להגיד להם, תקחו את המשכנתה להורים, אנחנו נשלם את ההחזר של המשכנתה על המשכנתה שלכם, בגלל שיש לנו הכנסה טובה.
נכון.
אנחנו מקסימום ניקח את המשכנתה שלנו, בגלל שהיא יותר, בתנאים יותר טובים, אנחנו את שלנו ניקח ל-30 שנה, או ל-25, תלוי ביכולת החזר, עדיף לנו להחזיר את המשכנתה הפנסיונית, שהיא לכאורה יותר, או ההפוכה שהיא יותר יקרה, ולמעשה את יצרת להם הזדמנות.
לגמרי. אני יכולה להגיד לך גם שיש לי תיק עכשיו שנמצא מחוץ לקו הירוק, לקוחות שרוצים לבנות דירה למגורים, ובגלל שזה מחוץ לקו הירוק, אין אפשרות לקחת משכנתה לדיור. זאת אומרת, הבנק לא יכול למשכן את הקרקע וכו'. אז הם לוקחים הלוואה על חשבון הנכס של ההורים, ההורים לוקחים משכנתה הפוכה, והם בעצם משלמים את המשכנתה שלהם. ברגע שהנכס יהיה בנוי והיישוב יהיה מוכר ויהיה אפשר לקחת את המשכנתה, אפשר להעביר, בעצם לסגור את המשכנתה של ההורים ולקחת משכנתה לדיור או לכל המטרה על הנכס החדש. אבל זה יכולת מדהימה של ההורים לעזור לילד, שבלעדיו הם לא יכולים לבנות את הבית שלהם.
ומה את אומרת, סליחה, שאולי זה לא קשור לנו, אבל מה את אומרת להורים שרוצים לתת, ויש להם ילד אחד שהם רוצים לעזור לו, השני לא צריך, הרי יש כאן איזשהו סיפור שעלול להיות בירושה, איך את מסתכלת על זה?
אז חשוב.
או שלתת לכולם במידה שווה.
אז הכל תלוי פר משפחה, כי יש משפחה שבאמת ילד אחד הוא מרוויח טוב, הייטקיסט, מסודר, יש לו כבר בית ועוד השקעות נוספות, וילד אחר שהוא עדיין לא מסודר ואין לו כלום, וההורים יודעים שהוא יצטרך גם יותר עזרה בעתיד. אני באופן אישי חושבת ששיח פתוח ותקשורת זה הדבר הכי חשוב בין אנשים ובין משפחה בכלל ובפרט, ובעיניי כן נכון לתקשר את כל הסיטואציה הזאת ולא להסתיר. שוב, במקרים ויש, ההורים לא רוצים שילדים ייכנסו להם לכיס עכשיו ולענייני ירושה בעודם בחיים וכאלה, כן הייתי ממליצה לדבר אולי עם עורך דין לענייני משפחה, לעשות איזשהו הסכם מפורט לגבי העניין הזה, כדי שאחר כך זה לא ייצור בעיות משפחתיות.
אז זה טוב, זה לא נושא של הפרק הזה, אבל כן, חשוב מאוד, ואת אמרת דברים נכונים, חשוב מאוד לזכור שאם רוצים לשמר את היחסים של הילדים בעתיד, זה לדאוג שאם נגיד המשכנתה נלקחה לטובת אחד הילדים, אז זה איכשהו יבוא בחשבון,
ברור,
אחרי 120, שיש שם איזו התחשבנות,
שיהיה
איזו התחשבנות, ואחר כך, ידעת, הדברים האלה, אני ברוך השם לא מעט עושה ייעוצים לאנשים שיש להם נכסים, איך להוריש את הנכסים, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. אז בינתיים אנחנו ממשיכים ללמוד, אמרתי, ממשיכים ללמוד, ודעת, לא נשאר הרבה זמן להקלטה, ואני בכלל רוצה, דעת, אנחנו מדברים על משכנתות עכשיו, כאילו הכל, אנחנו מקליטים, לדעתי זה יעלה עוד שבועיים, אבל אנחנו היום השביעי לחודש, שביעי לינואר, ואנחנו בתקופת מלחמה, ועדיין הריביות, נכון, שראינו איזשהו ניצן של הורדה, אבל השאלה,
לא רק שהפריים ירד, גם ההוגנים של הבנק ירדו, ויש עכשיו ריביות הרבה יותר טובות מלפני חודש וחודשיים.
אז תסבירי את זה בבקשה.
אז אני יכולה,
את אמרת הוגנים של בנק, בואי תסבירי לאנשים על מה את מדברת.
בעצם המשכנתה זה הלוואה שהבנק לוקח, הוא קונה בעצמו אגחים, ואז מתמחר את עלויות הכסף ללקוחות, אם יש את העוגן ויש את המרווח, שהמרווח זה בעצם מה שהלקוח משלם. עכשיו, בגלל שהכסף זול יותר,
העוגן זה למעשה הקרן או הבסיס.
העוגן זה עלות הכסף של הבנק.
כמה עולה לו מבנק
ישראל. ובגלל שלבנק עכשיו, בימים אלו, עולה זול יותר, עולה זול יותר לקנות את הכספים, אז גם ללקוח זה קצת יותר זול ממה שהיה לפני חודש וחצי שנה אפילו. עכשיו גם שריבית הפריים ירדה, זה בכלל מביא לנו איזשהו בשורה עם תקווה אולי שבאמת המצב ישתפר אפילו יותר. מה שאלת אותי? שכחתי.
הכל בסדר. שאלתי אם זה הזמן הנכון, ואז כבר את אומרת לנו שזה זמן הרבה יותר טוב, ובאמת איפה, אם כבר התחלת לדבר ואת כל כך נתת לנו סקירה יפה, לאן אנחנו הולכים להתקדם עם הנושא של המשכנתות, עם הריביות? מה אנחנו רואים שהולך לקרות?
אז אני לא יודעת לחזות יותר מדי קדימה.
לא, זה ברור.
אבל אני כן יכולה להגיד,
אבל יש שם מערכות.
נכון, אני כן יכולה להגיד שמדברים על זה שעכשיו באמת, כדי לייצב קצת את הכלכלה בארץ, ואנחנו רואים שגם הדולר מתייצב, האינפלציה יורדת, זאת אומרת, אנחנו לאט לאט כן מתחילים להגיע לאיזשהו איזון, אז כן הריביות עתידות לרדת יותר בתקופה הקרובה, וזה הולך להיות רק לתקופה הקרובה, כי מדברים על זה שאחרי המלחמה, הריביות כן יצטרכו לעלות חזרה. לא יודעת אם זה ריבית הפריים או עלויות אגחים וכאלה, אבל אני יודעת להגיד שנכון לכרגע, זה זמן מעולה לשים דריסת רגל, מה שנקרא, לקחת משכנתה. גם המשפט שאני אומרת הכי הרבה נראה לי בחיים, זה שזה משכנתה, זה לא חתונה קתולית. זה ממש אפשר למחזר אותה אפילו יום אחרי שלוקחים. צריך תמיד לקחת בחשבון שהמשכנתה צריכה ללוות את העובר ושב שלך בצורה הטובה ביותר. אם זה עול, אז לא משנה כמה העסקה הזו טובה, היא לא טובה עבורך.
את אומרת כאן משהו שאני צועק אותו כל הזמן. אני צועק, האדם הוא לב העסקה. ואנשים שוכחים את זה. וזה כל כך עושה לי טוב לשמוע אותך אומרת את זה, ואני חושב שזה אחת הסיבות שאת יושבת היום כאן. ברגע שאנחנו מסתכלים על הלקוח כבן אדם, לא כמספר, ברגע שאנחנו מסתכלים עליו כאישיות, עם אופי, עם דברים, הרי אם יבוא אלינו בן אדם שלא ישן בלילה בגלל 20 שקל חוב, אנחנו צריכים להיזהר ולא לקחת לו לפעמים אימונים. עדיף שלא ייקח, גם אם לא נתפרנס ממנו,
נכון.
מאשר ייקח ואנחנו אחר כך נלך ללוויה שלו מהלחץ שיהיה לו בחזה. אז זה כל כך חשוב, אבל בואי.
וחשוב גם להגיד נכון, הרבה פעמים יוצא לי להגיד ללקוח, אוקיי, אז אנחנו לא נעשה עכשיו עסקה, כי לא נראה לי שכדאי לך לקנות עכשיו נדלן, או לא נדלן, אבל לא כדאי לך להיכנס לעסקה הספציפית הזאת, אבל כן עדיין יש אופציות להשקעה בתחומי הנדלן, בין אם זה עסקאות קבלן, שאולי באמת אפשר לבנות איזושהי תוכנית כלכלית ארוכת טווח, ואז אתה כן יודע שההיתכנות היא אפשרית, אם לא עכשיו, אז עוד כמה שנים.
אבל גם כאן אני רוצה להזהיר. אני רוצה להזהיר, תכף ניכנס, אנחנו נראה לי נחרוג פה, אם זה שאנחנו כבר בסוף, אבל או שנעשה עוד פרק על קרקעות. כן, תשמעי, זה כיף, הדברים האלה. אבל רצינו לדבר על קרקעות, אולי נעשה פרק ספציפי לזה, אבל הדעת היום הנטייה היא לקחת את כל ה-20-80, וסליחה שאני לוקח אותך למקום אחר, ודעת, אותי זה מדאיג שכולם לוקחים את ה-20-80 או את ה-15-90, והיום גם נהיה 15-95, סליחה,
15-85.
10-90, סליחה, או 15, או שנשאר 5-95, אותי מדאיג הדבר הזה בגלל שאנשים מכניסים את עצמם לתקופות של אי-ודאות. היום אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לקבל משכנתא, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד, אנחנו למדנו שאיבדנו את השחצנות. איך את מסתכלת על זה?
אני מסכימה איתך, אני בן אדם שעבורי אני מאוד הרפתקנית, עבור הלקוחות שלי אני מאוד פחדנית, ואני תמיד ילך על הסייף זון, אני תמיד, גם אם הם יכולים להחזיר איקס, ההחזר החודשי שאני אבנה להם יהיה Y, כי אני רוצה שתמיד יהיה איזשהו מרווח ביטחון. וכשאני מפנה לקוחות לעסקאות קבלן, אז לפעמים אני אגיד להם שאולי כן שווה להם אפילו שזה יהיה צמוד למחירי המדד, כי אז יש איזשהו ביטחון שהקבלן לא יפסיד עליך, וכן יהיה לו יכולת לשרוד את העסקה הזאת לאורך כל הדרך ולבנות את הבית. יש היום המון קבלנים שלא לא מספקים את הסחורה, מה שנקרא, ומפסידים, ואנשים באמת נדפקים פה מעסקאות על ימין ועל שמאל, אז כדאי מאוד כל הזמן לייצר לך עוגנים, בין אם זה עוגנים פיננסיים ו...
תגדירי עוגנים.
קודם כל להפריש כל חודש איזשהו סכום כסף שיהיה לך ל-rainy day, שיהיה לך באמת שק ביטחון. זה דבר ראשון.
רגע, את אומרת את זה וזה נשמע כאילו מובן מאליו, אני חושב שאת אומרת פה דבר גדול. את אומרת, גם אם אני עכשיו לוקח משכנתא, זאת אומרת, לקחתי, עשיתי, יש לי היום בסק שלי, יש לי את ה-20% או את ה-15% או את הזה, גם אם אני לא צריך לשלם היום את המשכנתא, תתחיל לצבור.
בדיוק.
ותיקח את המצב כאילו... כאילו אתה כבר שם,
נכון.
תתחיל לצבור את הכסף הזה וליום שחור.
בדיוק. זה דבר ראשון, שיהיה לך איזשהו ביטחון, שגם אם מחר חס וחלילה, חס ושלום,
אני חושב ש...
האדמה נפלה.
את הדבר הזה, אם היית פחות עדינה, היית צריכה לצרוח, בגלל שאנשים לא מבינים את זה. אז בואי תמשיכי.
אז... שכחתי מה רציתי להגיד.
הכל בסדר. אז אני אומר, אז אמרנו ש... אמרת קודם כל שיתחילו לצבור את הכסף, יתחילו...
נכון, אז זה דבר ראשון. ביטחון שני זה באמת לעשות בירורים, איזה קבלן אתה לוקח ואיזה פרויקט, ואיזה עסקאות בעבר היו לו, ואיזה פרויקטים הוא סיים כבר ולא סיים.
החוסן הכלכלי של הקבלן.
בדיוק, לבדוק האם אתה נכנס לעסקה עם מישהו שבאמת אתה יכול לסמוך עליו, והוא זה שיבנה לך את הבית בסופו של דבר. זה לא עניין של מה בכך. זה דבר שני. ודבר שלישי זה באמת לעשות איזשהו חקר שוק, שזה מה שאתה מתמחה בו, ולבדוק האם הפרויקט הזה זה הפרויקט שבאמת מתאים לך, גם מבחינה פיננסית וגם מבחינה של השקעה.
אני חושב שבמקרה שלך, בגלל שאת מתעסקת יותר בכספים, אני אקח את הדבר הראשון. כל הדברים שלך מדויקים לחלוטין, וכל הדברים צריך לעשות. אבל לא שאנחנו כרגע עוסקים, אני רוצה לשים עליו את הדגש, ואני כבר שמתי עליו את הדגש, אפילו גרמתי לך לבלבול, זה אנשים צריכים להבין. אנשים תשאלי אותם, האם אתם יכולים לשים כמה אלפים בצד, ויגידו לך לא יכולים. אבל אני ההוכחה, וכולם ההוכחה, שבסוף שצריך לשלם את המשכנתא, תמיד יש מאיפה. אני, אם היית שואלת אותי לפני...
ולכן גם משכנתא זה חוב טוב, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל בשונה מהלוואות שאתה בעצם משלם לכלום ושום דבר, פה אתה בעצם מחויב לחסוך לטובת משהו שימנף אותך אחר כך.
עכשיו, מה שאני רציתי להגיד, אני הדוגמה, שאם היית שואלת אותי לפני 20 שנה, אם אני יכול לשים, נגיד, עשירייה בצד או משהו, הייתי אומר לך, אני עכשיו במצב, אני עושה דברים, ואז פתאום נפלתי עם העסק, ופתאום במצב של נפילה, פתאום אני שמתי הרבה יותר אם לא כפול, ופתאום את יודעת מאיפה לייצר את זה. זה כמו שאם עכשיו ישאלו אותך אם יש לך זמן, נגיד ללכת לעשות כל מיני דברים, תגידי אין, אבל פתאום חס וחלילה הילד חולה או משהו, ופתאום יש לך זמן. אז אני חושב שה-wake-up call שאת אמרת פה, בשביל זה אני ממש נשען עליו, ובאמת, זה, אף פעם לא דיברתי על זה, ואף פעם לא שמעתי את זה בצורה הזאת, ואני, תורה, אני מתלהב. אנשים, אתם עושים את ה-20-80, תתחילו לשים כסף בצד. תתחילו לשים כסף בצד, בייחוד אם זה עסקה שאתם לא, היא לא צמודה, ואתם בעצם, זה לא עושה לכם שום דבר רע, תכינו את עצמכם ליום, גם ככה תחסכו כסף.
נכון. לא רק זה, במידה ולא תשתמשו בכסף הזה לצורך X, תמיד יהיה לו צורך Y, זאת אומרת, תמיד אפשר להשקיע אותו בקרנות או באפיקים אחרים.
תקשיבי, רצינו לדבר גם על קרקעות, ואת יודעת, אנחנו כבר 42 דקות בפודקאסט.
חרגנו.
לא, זה בסדר גמור. חרגנו מהסיבות הטובות. חרגנו בגלל שא', את עשירה בידע, ואפשר לדבר איתך על הכל, ונראה לי שאנחנו חייבים עוד פרק דחוף.
בכיף.
אז אנחנו נעשה עוד פרק בעזרת השם, ואת נתת פה הרבה מסרים שהאירו את העיניים, גם לגבי המשכנתות ההפוכות, גם לגבי האיחוד ההלוואות, גם על ההתנהלות הכללית, וגם פתחת לנו צוהר ואמרת לנו, רגע, יש עכשיו ירידה במשכנתאות, אז חידש לנו כאן דברים, ובאמת אמרת כאן דברים טובים. אז שניתי.
שמחתי.
אני מאושר. שהיום זכיתי גם להיות איתך בנטוורקינג, גם לשבת איתך פה ולארח אותך אצלי בבית ובפודקאסט שלי.
תודה רבה לך, צחי.
ואנחנו מן הסתם עוד נשתף הרבה פעולה ונמשיך להיפגש, ואנחנו נקבע בקרוב.